בתקופה האחרונה, במסגרת הזו של יום רביעי, דיברנו על הסוגיה של מה שנקרא, קראנו לזה דרכי אמונה, ושבוע שעבר עסקנו בתיאור, נקרא לזה, כן, תיאור ציורי של תפיסת אמונה רחבה. תפיסת אמונה היא יחס עמוק ואמיתי לעולם, למציאות, שבעצם מייחסת, אני חושב שזה נובע מהנחות היסוד הטבעיות ביותר של האדם. אדם לא יכול לחיות אחרת. אולי נתקן את המשפט. לא שאדם לא יכול לחיות אחרת כי אחרת הוא ימות, אלא אין לו אופן אחר של התייחסות. זאת אומרת, אדם מתייחס לעולם בתפיסה של משמעות, והתפיסה של משמעות מובילה אותנו לאמונה. כן, זו בעצם תפיסה של אמונה. זה אומר בעצם, צריך לשים לב, שאמונה היא לא... כאילו, זה לא מתחיל בזה שאמרו לך שכך וכך וכך, אלא יש איזושהי חוויה ותפיסה שקיימת אצל בני אדם באופן כללי. יש אנשים חילוניים שיש להם את החוויה הזאת והם חיים על פיה, הם לא מתרגמים אותה נכון, הם לא מתרגמים אותה עד הסוף וכו'. ובמילא התוצאה היא שחסר להם אמונה. זה יעזור לנו הרבה פעמים להבין אנשי אמונה. אבל אני רוצה היום להתייחס לאיזושהי בעיה. בהרבה מאוד מקרים אנשים תופסים את התפיסה של היהדות, התפיסה של התורה, בצורה כזאת שזה לא מתחבר עם תפיסת האמונה הטבעית. והדרך הזאת היא הגורם בעיניי, לא שאני עשיתי מחקר מקיף וכו', היא הגורם מספר אחד להתפוררות האמונה אצל ציבורים רחבים וגם אצל יחידים, גם אצל בני אדם יחידים. זאת אומרת, אם אדם שחי, לצורך בתור משל, אדם שחי בתוך עולם של תורה, והוא גדל בצורה כזאת, הוא רגיל לשמור תורה ומצוות, הוא רגיל לקיים את התורה ומצוות, בדרך כלל, ברוך השם, נוצרת איזושהי תפיסת משמעות, אולי נכונה יותר או נכונה פחות, עשירה יותר או עשירה פחות, איזושהי תפיסת משמעות של התורה, של החיים, החיים בעבודת השם, נקרא לזה ככה, וזה קיים במציאות שלו, וזה נותן מקום אולי בנוסף למחשבות נוספות שיש לו כדי לחזק את האמונה. זה נותן מקום לאמונה לחיות בתוכו. כאשר האדם חי בצורה כזאת שהיהדות, החיים של יהדות הולכים ומתרוקנים מתוכן. הופכים להיות למערכת טכנית באלמה. טבעם של דברים שזה הולך ותופס, כובש את כל המרחב. נקרא לזה, האדם הזה קם כל בוקר ועושה הרבה מאוד דברים על פי התורה, אבל אין לדברים האלה שום משמעות מבחינת התפיסה הפנימית שלו. מה שקורה שהאמונה שלו מתנעלמת. היהדות, הייתי אומר, נופלת לתוך החלל השחור שנוצר כאן. היא פשוט הופכת את הדבר ריק מתוכן. אני חושב שזה צודק לוגית. כן, צודק לוגית, המחשבה שהאלוקים, בורא העולם, הגדול והנורא, ירד לעולם ונתן תורה חסרת משמעות, היא באמת לא סבירה. היא באמת לא סבירה, היא הופכת את האמונה לדבר בלתי סביר בעליל. אבל לפני שאני...
זה משהו איתה.
אני יודע שאנשים טוענים את הטענה הזאת, אבל אני אשתמש בשפה של איוב, כן, איוב אומר את הדבר הזה. אם אלוקים רוצה לפעול בעצמו ולעשות לבד את מה שהוא מבין ומה שהוא רוצה, אין לי זכות לומר לו מילה. אין צד שאני יכול להגיד לקודש ברוך הוא מה לעשות. אבל אם אלוקים חפץ בי ומעוניין בתקשורת איתי, הוא צריך לדבר באופן מסוים שאני יכול להבין אותו. אני אספר לכם...
זה קצת מזכיר את הסדק בנטלן לעומת
ה... כן, 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 אני רוצה להגיע לזה, כן, אבל אני אספר לכם סיטואציה משעשעת. כן, הייתי פעם באיזשהו אירוע, אירוע חגיגי, כן, היה שם גם אדם שהתפקיד שלו היה להגיש כיבוד לאנשים. היה בחור ישיבה צעיר, אני חושב שהוא כנראה לא היה בחור ישיבה מתמיד גדול ולמדן גדול ועובד השם גדול, וטבע הדברים, כן, אדם שהולך... זה המצב, הוא ניגש אליי באמצע והוא אומר לי...
עכשיו קיבל צו גיוס.
מה? עכשיו קיבל צו גיוס. אמר לי, תקשיב, אני חושב שהוא מתחת לגיל אפילו. אמר לי, תקשיב, אני שמעתי שאתה אומר שהקדוש ברוך הוא לא דיקטטור, ואני לא מבין אותך. שאלתי אותו, מה הקושיה שלך? הוא אומר לי, אם אני הייתי כל יכול, לא הייתי דיקטטור. בטח שכן, מה השאלה? מה, אני הייתי בטיל פקודות על כולם ובאביד את כל המערכת, אז למה שהוא לא יהיה דיקטטור? אז החלתי לענות לו שיש כאן הבדל כלשהו בינך לבין הקדוש ברוך הוא. אבל אמרתי לו תשובה שאני חושב שהיא מאוד מאוד נכונה ומאוד משמעותית. אם היית רוצה אנשים שיצחצחו לך את הנעליים ויבשלו לך אוכל ויסדרו לך את העולם, מסתבר שהיית דיקטטור. אבל אם היית רוצה חברים, מה אתה אומר? תגיד לי, שניתן להם פקודה, תאהבו אותי. תן להם פקודה, תתנו לי, איך אומרים, תגידו לי שלום יפה, עם חיוך רחב. כל אחד מבין שאי אפשר להשיג חברות עם דיקטטורה, עם דיקטטורה. ופה השאלה, מה הקדוש ברוך הוא רוצה? כן, אם הקדוש ברוך הוא בא ורוצה עקרונית מערכת של מעשים שאנשים יעשו אותה, מערכת יבשה, ואין לו עניין בלב שלנו, ואין לו עניין בדעת שלנו, ואין לו עניין בנפש שלנו, והוא לא מעוניין ליצור איתנו קשר, אם חלילה זה הייתה המצב, קטונו, אין לנו דרך להגיד, אני רק יכול להגיד שלא זה מה שאלוקים רוצה. ואני רוצה לומר יותר, כן, ברור מתוך התורה, אני אשתמש בשפה של חז"ל, דור זה כוסוב בתוירו, שונוי בנביאים ומשולש בכסובים, לא פעם אחת, אלא הרבה מאוד מקומות בכל מקום, מבואר גם במשנה ובברייתא ובגמרא ובכל ספר יהודי, שהקדוש ברוך הוא מעוניין בלב של בני אדם. הוא מעוניין בלב שלהם, הוא מעוניין בקשר איתם, הוא מעוניין ליצור מציאות של תקשורת, כן, מציאות של ברית. כן, המילה ברית שמופיעה בתורה, אומרת את זה, רש"י אומר ככה בפרשת לך לך, ואתנו בריסי בני ובינך, ברית של אהבה. כן, זה פירוש המילה ברית. ברית זה אומר ידידות, קשר, אפשר לרדת לכל מיני הגדרות יותר מדויקות, אבל ברור לנו לחלוטין, אין יהודי אורתודוקסי נקרא לזה ככה, שיגיד לך שאלוקים לא מעוניין בלב. אין כזה דבר, אין, לא תמצא כזה, והסיבה היא לא בגלל, גם הדעת האנושית לא סובלת את זה, שאלוקים ירצה רק מעשים, לא סביר להניח, אבל עוד יותר פשוט, שמי שקורא בתורה יודע שזה לא נכון. ולכן אני אומר, האמונה שעליה מדובר, וזה אני חושב שבשלב מסוים, כשהאדם הופך את היהדות, או היהדות הופכת להיות אצלו מערכת טכנית ריקה מתוכן. או ריקה ממשמעות, והוא יגיד לך, כמובן, המשמעות שזה היא כמובן נצח נצחים, אבל אין לה משמעות פעילה בעולם, הוא לא מצליח, אני לא מדבר על להבין, אדם יכול לחיות עם זה שיש מצוות שהוא לא מבין אותם, ויש חוויה משמעותית של ציות, שהיא חוויה בעלת ערך, אבל אם האדם, החוויה הכללית של האדם היא חוויה של עזרה, של, 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 של ניקור, כן, מערכת טכנית יבשה, שכל ההכרעות שלה מתקבלות לפי מערכת כללים נקרות, מוזרה וחסרת מובן, ואין לה שום רלוונטיות לחיים בעולם.
וכל זה תהיה לזה שבועות זה להטיב איתם, אז שנעשה את המעשים הטכניים, היבשים, החסרי משמעות האלה.
ברשותכם, ברוך אתה הדין אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברי. כן, כן. התפילה, אני חושב שמי שמכיר, מי שמכיר את חז"ל, מי שמכיר את התורה שבכתב, הדברים הם ברורים לחלוטין. הדברים ברורים לחלוטין, ולפעמים קורה, ואנחנו אולי נדבר על זה כמה דקות, לפעמים קורה שאנשים, בגלל שיש בתורה מערכת של חוקים, אין ספק שהתורה מעמידה אותם, וחז"ל מפרטים ומלמדים אותנו את פרטי המצוות, במקומות מסוימים זה אפילו מאוד 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 מפורט, ועדיין יש איזשהו איזון, איזשהו חיבור בין, נקרא לזה הצד הרעיוני, הכללי, הפנימי, לבין הצד החיצוני והמעשי, ובלי האיזון ביניהם, עם הליכה על הקצוות, היא פספוס. היא פספוס. אפשר לשאול, יש נודניק, יש מי ש... לא רוצה לקרוא, אולי טעיתי שקראתי לו נודניק, אבל מי שיבוא בשביל רגע, מה יותר חמור? קודם כל, זה לא כך משנה. זה מאוד חמור, שתי הסטיות הן חמורות מאוד. אני יכול לשמוע
צד...
ההליכה, מי שיגיד לך, אני דתי בלב, אין לי, אני אמרת, זה מעניין אותי, כן, מבחינתי שבת זה איזשהו רעיון וכו', כן, זאת לא יהדות נאמנה, כן, אין ספק למי שקורא את החומש, ושוודאי מי שמכיר את חז"ל, שהתורה נתנה לשבת למתת מלאכות ומערכת של חובות והגדרות מדויקות. אבל למי שיגיד לך שהשבת היא רק איסור מלאכה, הוא גם חוטא חטא חמור לשבת. כן, מפורש בתורה, זוכר עושים השבוס, לקדשוי. כן, השבת היא, אוי סי בני וביניכם לא דעס כי אני ה' וקדישכם, והיא בריס אוילום, והיא מתונות טובה שהקודש ברוך הוא, יש לקודש ברוך הוא בבית גנזי, והשבת היא מנוחס אבו ונדובו, מנוחס אמס ואמונו, מנוחס שולם ושלבו ואשקט ובטח. יכירו בניכו וידעו כי מאיתכו היא מנוחוסם, ועם מנוחוסם והקדיש השמחו. זה לא כתוב באיזה ספר מוסר שכתב אותו מישהו בדור האחרון, זה כתוב בסידור התפילה שתקנו חז"ל. כן? זה תגמור חז"ל, אבל שוב, שבת היא דוגמה. התפילה היא ודאי, יש לה הגדרים הלכתיים, ומצד שני, התפילה היא מבטאת את הקשר בין הקודש ברוך הוא לעם ישראל. וכן, באופן כללי, יש פה משהו מאוד מאוד עמוק בתפיסה, ולכן מן הראוי להעמיד בירור רציני, בירור שיושב על מקורות נאמנים ואמיתיים, מה שנקרא, מה שכתוב בתורה, מה שנבואה או בחזל, מה הם יסודות היהדות, איך היהדות מתקיימת, איך היהדות חיה, מה הם החיים היהודים. אדם יהודי, יהודי אני אתכוון, יהודי נאמן להשם, הוא חי חיים אחרים, החיים שלו הם שונים, לא רק בגלל שהחנות שלו סגורה בתאריכים האלה והאלה, או בגלל שהוא אוכל רק את האוכל הזה ולא את האוכל הזה. כן, בשביל להמחיש את זה, הלכות כשרות, חלקם הגדול, לא כל, יש הלכות כשרות שיש להם רעיונות אחרים בתורה, אבל חלק גדול מהלכות כשרות שייכים לקדושת ישראל. ככה זה בתורה, כן? זה יוצר, קדושה היא אווירה מסוימת. מה? להבדיל בין הקודש ובין החול ובין הטמא ובין הטהור, זה פרשיות שלמות בחומש ויקרא, וזה ברור, כן? זה פשוט, גם איסור מלוכה בשבת ויום, תהוא יקדיש בעשיית מלוכה. כן, יש אווירה מיוחדת שקדושה, מי שלא לא מצליח לכוון לאווירה הזאת, צריך להשתדל להבין איפה מתכוונים חז"ל, מה מתכוונת התורה וכו'. חשוב לשים לב, לא כל איסורי אכילה שייכים לקדושה. כן, איסור אכילת חלב לא קשור לקדושת ישראל, אלא קשור לקדושת הקורבנות. כיוון שהקורבנות הם שייכים לגבויה, החלק מתוך הקורבנות שנועד לגבויה, הוא אסור באכילה גם בחולין. זה פסוקים מפורשים. מורי ורבי רב לייב היה אומר תמיד את המשל, הקלט למחיל, להביא את זה לידי אבסורד, גם אקדש וגם אבי דזורי אסורים בהנאה. ואם אתה דן בגדרי הנאה, אפשר לי להקיש מפה לשם. מה נקרא הנאה, מה נקרא שימוש? מה? כן, אבל תארו לעצמכם אדם שיש מישהו באמצע האוכל אומרים לו, תשמע, יש פה חפץ של אקדש, יש פה בשר של אקדש שניצא פה על השולחן, הוא אומר, תוציא את זה מפה. מחר מגיעים לו, יש פה דבר של אבי דזורי, לא, זה אבי דזורי, לקח אותו זר, שם אותו בצד בכבוד. נכון שבשני המקרים הוא לא עבר על איסור הנאה והוא פרש מהנאה, ברור לנו לגמרי שזה לגמרי לגמרי נגד המגמה, כי פה המטרה שהתורה היא להרחיק, פה המטרה שהתורה היא לקרב. באופן הזה התורה והמצוות באופן כללי אמורים ליצור עולם משמעויות, וככל שאנחנו נעלמים מזה, שוב, אני לא חושב שיש לנו ויכוח.
בדוגמה של כשרות, אנחנו רק יודעים שהתורה כבר שזה כך וזה כך, אבל לא שיש לנו איזה הבנה כל כך ב...
אני לא יודע אם... אני מבקש ש... מפריע.
למה גמל
הזה? אני מבקש, לא יודע אם אנחנו מבינים או לא מבינים, אפשר לחשוב על כן. אפשר... לא יודע, אני לא רוצה להסתכן... אני לא רוצה לקחת דברים שאני לא יודע אותם בוודאות. צריך לחשוב על כל דבר, וצריך ללמוד כל דבר ולהבין. אבל גם אם נגיד שמצוות מסוימות אנחנו אומרים אותם, עושים אותם, בדרך כלל משתמשים במילה חוקים בשביל זה. גם על החוקים כתוב, כן, מפורש כתוב בתורה, כי מי גוי גדול או שלא חוקים ומשפטים צדיקים ככל התורה הזו. זאת אומרת, גם החוקים שאנחנו נקרא לזה לא מבינים אותם, עדיין המבנה הכולל יוצר מציאות של חוקים ומשפטים צדיקים, של תפיסה של שלמות, וזה, הדבר הזה הוא לא רק איזושהי, יכול להישמע, תשמע, כדי שאנשים ידקדקו במצוות, אז צריך שתהיה להם חוויה, כי זה עוזר להם לקיים במצוות. החוויה היא הנושא. כמו שכל אחד יודע, כל אחד מבין שנישואין, יש להם מסגרות חיצוניות שהחוק קובע, שהמנהג קובע, שהתורה קבעה גם, כן, איך נישא, מה האדם מחויב, אף אחד לא יגיד שמה שמגדיר את מסד הנישואים זה ההתחייבויות הכספיות של הבעל, או ההתחייבויות של האישה, לא משנה איזה. אמר לי פעם מישהו באירוניה, אדם שמערכת הנישואים שלו כשלה והוא התגרש, הוא אמר לי, אם הנישואים היו מוגדרים על ידי החיוב להוציא הוצאות קבורה על אשתי, הייתי שמח לעשות את זה. כן, אבל ברור לגמרי שהנישואים במהותם הם לא התחייבויות כספיות. ההתחייבויות הכספיות הן נחוצות והן חשובות והן חז"ל הבינו בחוכמתם, חלק מהדברים הם דאורייתא, שאין אפשרות טובה לקיים נישואים טובים ונכונים בלעדיהם. אבל ודאי שאין רשות ואין אפשרות שאדם יגיד לעצמו, אני פטור מזה, אני מאוד אוהב את אשתי, אבל היא רעבה ללחם, תסתדר לבד. זה לא לעניין. אבל עדיין חשוב מאוד לזכור שזה מסגרת חיצונית. באותו מובן אני אומר, כן, התורה אומרת, כן, זה דברים פשוטים שכולם יודעים אותם, רק שבמציאות בפועל, לפעמים קורה שאנחנו עסוקים כל כך בפרטים, וזה נכון וטוב, אבל לפעמים העיסוק בפרטים הוא על חשבון באופן כל כך חריף, שהעולם הפנימי נעלם, וזה האסון הגדול לאמונה. בגלל שזה בעצם הופך לאט לאט את החיים היהודים של אותו אדם, או של אותו ציבור, לחיים ריקים. ואני אגיד, זה קצת באירוניה, יש שלושה כלים שמשתמשים בהם, אלה שרוצים לצמצם ו לרוקן את היהדות מתוכנה, זה לא נובע מכוונות רעות חלילה, זה נובע בגלל שהעיסוק בתוכן מורכב מדי ושם לנו ספקות ויוצר לנו שאלות. אז אנשים פיתחו שלוש... מדע מדויק, יפה מאוד אמרת, אנשים אוהבים מדע טכני, מדויק, חוקים מוחלטים. היה אדם שהכרתי אותו, כן, שדיבר, הזכרנו פה את הדברים של הרב נויגרשל. הרב נויגרשל אמר פעם, משל, אני לא יודע אם במסגרת השיעורים האלה, או הזכרת את זה כמה פעמים, כן, הרב נויגרשל אמר פעם, משל למה הדבר דומה? לאדם, זה בא לענות תשובה לאנשים ששואלים כל מיני קושיות על הלכות מסוימות, ולמה ככה, ולמה ככה, ואז הוא עונה תשובה. כן, מעשה באדם ששלח מכתב לאח שלו, במייל, ואת הנקודה שבין הג'ימל לקום הוא החסיר, והמכתב לא הגיע. ואז הוא אומר, אני לא מבין אתכם, בשביל נקודה אחת אתם, הקשר שלי של אחי ייפגע, וחוץ מזה אתם לא תגידו לי איך לאהוב את אח שלי. ודבר שלישי, את הרוב עשיתי, והעיקר זה הלב, וכן הלאה. הבעיה בתשובה שלו היא טרגית, כי באמת היחסים שלי עם המחשב, הם לא יחסים ידידותיים. והמחשב באמת לא מוכן לקבל את האהבה שלי, לא מוכן להתייחס לרגשות שלי, והוא פועל בכלים אחרים. תארו לעצמכם עכשיו בשביל המשל, שאחי קיבל את המכתב, והחסרתי שם נקודה בסוף משפט, ולכן הוא לא מוכן לקבל את המכתב. עכשיו תגיד אם זה סביר או לא סביר. כן? ברור שלא. אז כיוון שהיהדות... עם מערכת יחסים, לכן אנחנו צריכים להבין, להתמודד עם השאלה. אני מראה לכם איך, מה קרה כאן? קרה כאן, אני אעשה לך את זה, יש שלוש שיטות שאנשים משתמשים כדי ליישב את הקושייה הזאת, והם, האחת, העיקרון של הציווי. יש אנשים שלוקחים את העיקרון של הציווי ואומרים, זה כל היהדות. הכל לאדון הכל. הוא הבוס, אני לא התכוונתי לאדם שמסביב אליו צמח הביטוי, הכל לאדון הכל, היה איש קדוש, ואני לא הכרתי אותו מספיק להגיד לכם, אבל אני מניח שהיהדות שלו הייתה... אני מניח שהיהדות שלו הייתה עשירה יותר מהמשפט הזה לבדו, אבל העיקרון של הציות, העיקרון של שכר העולם הבא, מצוות פועלות בעולם הבא, והעיקרון של תיקון העולמות העליונים. שלושת העקרונות האלה, ושיהיה ברור, הם עקרונות נכונים, אין ספק שהציווי הוא חלק מהסיפור, והציות הציווי הוא חלק מהסיפור. אין ספק שהקדוש ברוך הוא נותן שכר בעולם הבא על התורה ועל המצוות, על עבודת השם. ואין ספק גם שהמצוות יש שורש בדברי הנביא ישעיהו לתיקון של העולמות העליונים. כל המרחב הזה שהאריז"ל מרחיב בו, וחיים וולוז'נר בשער א' מדבר עליו בהרחבה, שורשו בספר ישעיהו. ונתתי להם בביתי ובחומותי יד ושם טוב מבנים ובנות, שם עולם אתן לו אשר לא יקרת. המעשים של האדם שנועדו לפעול בעולם הזה, גם אם הם לא פועלים בעולם הזה, כי האדם הוא סריס, עדיין הם פועלים בביתי ובחומותי, ומשם הם פועלים במציאות. אבל עדיין לא ייתכן. לא ייתכן להעמיד את היהדות מסביב לזה, כי בדרך הזאת המעשים שהתורה דורשת הם מעשים ריקים ממשמעות, ריקים מתוכן, והמשמעות שלהם שייכת לעולם אחר שבו אתה בכל מקרה לא מבין ובכל מקרה לא יודע. אני לא מזלזל בזה שזה פותר בעיות. ואז אתה לא צריך להסביר שום דבר, ואתה לא צריך אבל אתה גם פטור אתה באמת עושה מעשים ריקים. והמשמעות של זה היא מאוד מאוד חריפה. המחירים של זה הם קשים, כי אז באמת התורה הופכת להיות למשהו טכני, כן, כמו, ממש כמו המשל של הרב נויגרשל, שרצה לענות תשובה, וענה תשובה יפה לכאורה, אבל הוא בעצם הפסיד את הכל. הוא הפסיד את הכל, כי חלילה וחס להסתכל על הקשר שלנו עם הקודש ברוך הוא, כמו הקשר עם, 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 עם מחשב. אני לא מייחס, לא עשו כרגע בלחלק ציונים לעדות שונות, אני מדבר על הרעיונות, אני לא יודע אם זה קשור לך, לא יודע אם בדיוק, יש עוד מקומות לדון על עוד דברים. אני רוצה לדבר על זה, קודם כל אני רוצה להקריא פסוקים בספר ישעיהו, כן, הפסוקים האלה פסוקים מפורסמים מאוד, כולם מכירים אותם מההפטרה לפרשת שמות, וכולם מכירים אותם כי הם פסוקים מוזרים, ואין מי שלא באמצע, אפילו הוא רדום באמצע ההפטרה, אם הוא נמצא בבית הכנסת אשכנזי, שהוא לא מתעורר למילים המוזרות. אני זוכר שהייתי ילד ושאלתי בבית של דוד שלי מה פירוש המילים, וענו לי בזה בדיחה, אני אגיד לכם עוד מעט. הפסוק אומר ככה, את מי יורה דעה ואת מי יבין שמועה, גמולי מחלב עתיקי משדיים. כי צו לצו, צו לצו, קו לקו, קו לקו, זה הרשם, זה הרשם. כי בלהגי שפה ובלשון אחרת ידבר אל העם הזה, אשר אמר עליהם זאת המנוחה, הניחו לעייף וזאת המרגעה, ולא אהבו שמוע. והיה להם דבר השם, צו לצו, צו לצו, קו לקו, קו לקו, זה הרשם, זה הרשם, למען הלכו וקשלו אחור ונשברו, ונוקשו ונלכדו. אז אני שאלתי בתור ילד, מה פשר המשפט צו לצו, צו לצו? ואז הדודה אמרה לי, אני אספר לך סיפור. פעם היה חתן שקיבל את ההפטרה הזאת, חתן עם הארץ שלא ידע לקרוא, והוא קרא, צו לצו, צו לצו, קו לקו, קו לקו, והציבור ענה לו, זה הרשיין, זה הרשיין. זה ביידיש, יפה מאוד, יפה מאוד.
זה
שמעתי מחמותי
הרבה פעמים.
לא, שאולי ידע לקרוא. אני למדתי מהבדיחה הזאת שהשאלה שלי כל כך חמורה שאין דרך לעלות עליה. אף אחד לא ענה תשובה, רק...
רגע, ומה שהרב מסביר כאן לא נמצא במפרשים במקום?
אני לא יודע. אני אמר לכם פשט בפסוקים וזה מאוד פשוט. הנביא ישעיהו מתלונן, הוא מבכה בשם הקדוש ברוך הוא. האם הקדוש ברוך הוא מדבר איתנו בשפה זרה, בלהגי שפה או בלשון אחרת ידבר אל העם הזה? אשר אמר עליהם, כי בשפה ש... זה מתחיל אחרת, זה מתחיל, את מי יורה דעה ואת מי יבין שמועה? האם הקדוש ברוך הוא בחר ללמד גמולי מחלב עתיקי משדיים, תינוקות בני כמה חודשים, שלכן הם לא מבינים אותם, שהם מתעקשים להחזיק את התורה בבחינת ציווי ועוד ציווי, קו אחד פה וקו אחד שם, אוסף פרטים, זהר שם, זהר שם, קצת פה, קצת שם, אשר אמר עליהם, זאת המנוחה הניחו לעייף, וזאת המרגעה. הוא בא אליהם עם דבר שהוא מנוחה לעייף, הוא מרגעה, הוא אור בעיניים, אור בנשמה, הוא משמעות לחיים. והם מתעקשים, כן? כי בלהגי שפה הוא בלשון אחרת ידבר אל העם הזה. מה, אין פה, יש פה איזה פער בשפה. נניח לרגע שאדם מדבר עם חברו בשפה הצרפתית, והמילה שלום, השפה הצרפתית, היא בספרדית, לך מפה. כן, אומרים, שראתי איזה גם בדיחה, כן, יהודי בעל תשובה מגיע, יהודי חילוני, סליחה, בא להתארח בשבת אצל אדם שלא תורה ומצוות, ושרים ביחד שולם עליכם, ושס חייל בהתרגשות, ואז ניגש הבעל הבית לאורח ולוחש לו משהו, והוא בורח. אז שואל את האישה, מה אמרת לו? הוא אומר, אני לא יודע, שאלתי אותו אם הוא רוצה לצאת לבד בקידוש או שאני יוציא אותו. כן, איזה קצר בתקשורת קרה פה? מה הסיפור הזה? אומר את התוירו, אומר הנובי, תדעו לכם, התורה היא לא אוסף פרטים. התורה היא לא צו לצו, קו לקו. התורה מכוונת לבניין של שלמות, לבניין של חיים, לבניין של תוכן, לבניין של אמת. והאדם שחי בדרך הזאת, התורה בשבילו היא מנוחה לעייף והיא מרגעה. גם הנביא מיכה, בהפטרה של פרשת בלק, לא מזמן קראנו את זה בבית הכנסת, גם הוא אומר, הוא מביא שהקודש ברוך הוא בא לקריב להשם עם עמו. איפה זה? איך הנוסח? שימו ערים את ריב השם והאיתנים מוסדי ארץ, קריב להשם עם עמו ועם ישראל יתווכח. הקדוש ברוך הוא בא למריבה עם עם ישראל, והוא בא להשיב, עמי, מה עשיתי לך? ומה אל איתיך, הנבי, האם ביקשתי ממך דברים קשים? ואז הוא אומר, מה, אגיד לך אדם מה טוב, ומה השם דורש ממך, כי אם עשות משפט ואהבת חסד, והצנה הלכת עם אלוקיך. המשמעות של זה היא, שלא שזה כל כך קל, עשות משפט לפעמים זה מאוד קשה, והצנה הלכת זה גם דרישה שלפעמים היא קשה, אבל לא מדובר על דברים שהם זרים לאדם, הם דברים שבבחינת זאת המנוחה, הניחו לעייף וזאת המרגעה, והריקון של התורה מתוכנה, הוא האויב, בעיניי, האויב מספר אחד של האמונה. שוב, אני לא מתווכח על זה שגם היצר הרע הוא אויב של האמונה, וגם האינטרנט הוא אויב של האמונה, ועוד עוד, עוד, עוד אויבים, בלי ספק זה נכון.
גם, מה? האינטרנט יכול לעזור לאמונה, לא?
בסדר, אני לא מתווכח. זה לא הנושא. אני אומר, האויב האמיתי של אמונה, זה שהאדם, החיים שלו, וזה לא קורה חלילה, אני לא חושב שזה קורה בגלל שמישהו באמת חושב שהתורה היא צו לצו, צו לקו, צו קו לקו, אלא בגלל שאנחנו לפעמים עסוקים כל כך בפרטים ושוכחים את המקור, הנביא מתלונן על זה. ואז הוא אומר, אתה יודע למה אתם עושים את זה? למען ילכו אחור וכשלו ונלכדו. זה כאילו אתם עושים את זה כי אתם רוצים ליפול. וזו המציאות, המציאות... הרבה בית, לא הכוונה שבית רוצים ליפול, אבל זה כאילו אירוניה, כמו שאומרים, אבא אומר לבן שלו, איך אומרים, שלא לא, לא, לא לומד, אתה רוצה שיזרקו אותך בבית הספר? לא הכוונה שהילד באמת, זה מה שהוא רוצה, אבל זה... לא, 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 לא לזה הכוונה, כן? רש"י אומר את זה בשבס, זה דרך אירוניה אומרים לבן אדם, מה, באמת...
אתה לא נזהר, אתה רוצה שמכונית תדרוס אותך?
כן, זה הכוונה. ואני רוצה להגדיר, הכישלונות, כמה כישלונות יכולים לצאת מזה? כישלון אחד, זה שהאדם לא יבין את התורה נכון. הוא לא יודע מה התורה רוצה, כי אם האדם מסתכל על התורה כמערכת חוקים, זה דבר שקורה כל הזמן. כל הזמן אנחנו מרגישים, אני זוכר שהייתי ילד, חשבתי לעצמי שהתפילה היא מערכת של... חוק יבש ומעשים שצריכים לעשות אותם, ולי יש חשק מוזר כזה להתרגש בתפילה, ולפעמים זה עומד בניגוד, אז כאילו, מה היצרור שלי רוצה, כל כך רוצה לכוון? לא, זה לא נכון. התפילה עניינה הוא הקשר בין הקדוש ברוך הוא לבין, לבין, לבין האדם. אפשר לדבר על פרטים, על בחינות וכולי, ויש מקום לבנות את המערכת הזאת, שיש בה מצד אחד חוקים ומצוות ומעשים ומשפטים, כמו שהתורה באמת מעמידה, ומצד שני את התוכן. אבל אנחנו חייבים...
אבל אני לא מתאר שאתה הכי ממלא תוכן, אם את אצל הבחורים הכי מצטיינים, זה ככה, אחרי הכל זה ככה.
אני חושב שיש פה פספוס.
וגם מקדם אותם.
לא מתווכח על זה שנערים בגיל מסוים, צריכים לחשוב על הדברים ברמה רחבה יותר. אם אני אקח ילד בגיל בכיתה ד' ואני אחשוב איך תופסים את הילד שהילד ילמד טוב, מה אני רוצה להקנות לו בגיל הזה, אז אני לומד, כן, האם אני אומר, רגע, מה שאני מלמד אותו זה היהדות בצורתה השלמה? לצורך העניין אני משקיע כך וכך זמן בלימוד א' ב'. כן, צריכים ללמוד את זה בגיל הזה. יש דברים שצריכים ללמוד אותם בחורים בישיבות, גם בגלל שזה תופס אותם, וגם בגלל שזה כלים שצריכים לתת להם, שהם צריכים להשתמש בהם כל החיים. האם זה מייצג את היהדות? וגם בישיבות אני לא יודע, אני אומר, אני מדבר עכשיו לא על, על, על מוסדות החינוך, אלא אני מדבר על, על, על החיים. החיים שלנו כיהודים אמורים להיות שהמשמעות של האמונה תהיה קיימת במציאות. תהיה קיימת במציאות. זה צריך אותנו לחשוב ברצינות על המון דברים, לשאול הרבה מאוד שאלות לפעמים, אבל אין מנוס מזה. האפשרות האחרת היא לפתור את כל הבעיות. כן, המערכת של התורה היא מערכת שהיא לא מכוונת. אני מכיר אנשים שחיים ככה. שוב, הם הגיעו מהשאלות וענו תשובה. התשובה היא, התורה לא מכוונת לשום דבר, לא. התורה מכוונת לתקן את העולמות העליונים, או התורה מכוונת בשביל לשכר העולם הבא, או שעושים את זה כי ככה השם ציווה. כן, עד כדי כך שיש מישהו אמר לך שגם את המשפוטים תעשה בתורת חוקים. יש אנשים אמרו, ושוב, הסיבה שאמרו את זה אני מבין למה, כי יש ערך עצום וחשיבות עצומה לעיקרון של הציות, כי הוא גם נכון. אבל אי אפשר להגיד שהקדוש ברוך הוא רוצה שנהיה רק צייתנים ריקים, כי אחר כך איך נדע מה לעשות. ואני רוצה לסיים את הדבר הזה באמת בהצעה מאוד כללית ועוד מלמעלה, היא דורשת הרבה עיון ודורשת הרבה מחשבה, ואני לא יודע אם המקום של זה הוא במסגרת השיעורים הללו, אבל הגדרה מאוד כללית לכלל של היהדות. ואני רוצה להסתמך על סיפור, מעשה שהיה, כך היה, הגמרא מספרת אותו, הגמרא בשבס מספרת שהיה גר, או יותר נכון גוי, שבא לשמאי הזקן להתגייר, ואמר לו, למדני את, אני רוצה להתגייר, על מנת שתלמדתי את כל התורה כולה על רגל אחת. ושמאי הזקן גירש אותו בעמת הבניין, והוא צודק. שמאי הזקן ודאי צודק. כן, ברור שאי אפשר לרצות להיות, ללמוד, אני רוצה ללמוד תרשה לי, אני רוצה ללמוד רפואה, ואני רוצה ללמוד את זה בשעתיים. את כל הרפואה כולה. כן, זה צחוק, זה בדיחה. אדם שרוצה לדעת את כל היהדות על רגל אחת, הוא ודאי לץ. ככה אומר שמאי הזקן. אבל הלל הזקן הבין שהאדם הזה יש פה איזושהי כוונה אמיתית, ויש דרך לקרב אותו תחת כנפי השכינה. כן, אין ויכוח בין שמאי להלל בעצם ההגדרות. גם הלל מסכים שצריך להיות רציני, וגם שמאי הזקן מסכים שיש דרך ללמד את כל התורה כולה על רגל אחת. ומה שאומר הלל הזקן זה, אולי מישהו רוצה להביא לגמור השבס, אומר הלל הזקן, מה ידע, הלך סני לחברך לא תאבין. וזה הכלל, ואידך פירוש שזיל גמור, כל יתר התורה כולה, כולל ארייס ומאכולס אסורויס, כולל זבוכים ומנוחס, כולל ברוכס ושבס, הכל זה אידך פירוש שזיל גמור. ורש"י הקדוש פירש את הגמרא הזו עם שני פירושים, ושניהם פירושים נפלאים, לא שרשי חלילה, לא שחלילה רשי זקוק להסכמה, אבל אני אומר שדברי רשי הם נפלאים מאוד, רשי הגמרא בשבס דף למד א', אם אני לא טועה, עוד דקה נמצא את זה. כן, אז אומר רשי, מהי דהלך סני, ריחה, יש לי כלל גדול, כלל ברזל יש לי ממפרשי רשי, שכשרשי מביא שני פירושים צריך להסתכל מה הפירוש הראשון, והוא העיקרי. הפירוש השני הוא גם. אז הפירוש הראשון שרשי אומר, ריחה וריח אביך אל תעזוב, זה הקודש ברוך הוא. אל תעבור על דבריו, שהרי עליך סנוי שיעבור חברך על דבריך. במילים אחרות אומר הלל הזקן לאותו גוי, ואומרת הגמרא לנו, מהו כלל היהדות, איך מסנסחים את התורה כולה על רגל אחד? תשובה, מערכת יחסים של ידידות בין הקדוש ברוך הוא לבין האדם. הקדוש ברוך הוא... מה?
זה לא משהו הלל הזקן אמר.
רש"י מפרש הפירוש הראשון ככה, ואני חושב שרש"י הפירושון, לא במקרה רש"י בחר את זה, כי זה מסתבר מזה שזה הפשט. כי הפירוש השני הוא קשה יותר להגיד אידך פירושה. אידך פירושה זה אומר, פה זה באמת פירוש, כל היתר הוא פירוש של הדבר. כל היתר, ולכן רש"י בחר את הפירוש הזה כפירוש הראשון, ואני מזדהה עם זה. הפירוש השני שרש"י אומר, לישנה, הכי לחברך ממש, כגון גזלה, גניבה, ניאוף ורוב המצוות. אז רש"י אומר שרוב המצוות, אני הייתי מנסח את זה קצת אחרת מרש"י, כן, באמת, זה שני הצדדים האלה, שני הדברים האלה הם יסוד היהדות. יסוד היהדות הוא הברית, ידידות שהקדוש ברוך הוא קראת עם האדם, ותוכן היהדות היא החיים הידידותיים הללו, החיים בקשר מתמיד, בשיח מתמיד עם הקדוש ברוך הוא. ריחה וריח אביך אל תעזוב, זה הקדוש ברוך הוא, אל תעבור על דבריו. שהרי היה לך סנוי שיעבור חברך על דבריך. למה זה יידך פירוש?
יש פה משהו בעייתי קצת.
זאת אומרת,
רב לא
יגר
שם גם היה מוציא את זה כשלל רב?
אני חושב
שלא, לא. הוא היה אומר שעבור על דבריו הכוונה היא הציות העיוור.
אני חושב שצריך קודם להבין קודם כל. קודם כל צריכה להתקיים מערכת היחסים הזו. שזה יהיה ריחה וריח אביך. זה גם עניין של אמונה והבנה ותפיסה מה הקדוש ברוך הוא רוצה בעולם, וגם בסופו של דבר, כדי שהתפיסה של ריחה וריח אביך תתקיים, צריך ליצור איזשהו עולם מסוים. אם אדם יגיד לך, תשמע, אלוקים בנה מערכת שלמה שרוצה ממך לוותר על כל החיים. כן, אני ישבתי השבוע שעבר עם בן אדם שהתעקש מאוד על זה, שהקדוש ברוך הוא רוצה שלא תעשה שום דבר בשבילך, שתעשה את הכל בשביל הקדוש ברוך הוא. יש לזה מקור, אין לזה מקור, אני התחלנו לדבר קצת.
אני רוצה לחוקוי, אחלה, זה חוי, זה הפוך. אני רוצה שאתה תציע.
לא, בשביל שתוכל לעבוד
אותך. אני לא, אני רק רוצה לומר, אני רק רוצה להמחיש. הידידות הזו היא התוכן של היהדות, אבל יש פה עוד דבר נוסף וחשוב.
אני רוצה להתבר כאילו מהפירוש השני, שהוא גם מאיר את הפירוש הראשון, שזה באמת דיין של ידידות. זה לא מספיק בולט בפירוש הראשון. זאת אומרת,
אני חושב שזה ממש פשט מה שרשי אומר. ריחה וריח אביך אל תעזוב.
כן, אבל אל תעזוב על ידי שתקיים את דבריו אולי...
לא, מה ציות עיוור? מישהו חושב שמערכת יחסים מתקיימת על ידי ציות עיוור? מערכת יחסים מדברת על ידי שמדברים ביחד, על ידי שנפגשים, על ידי שסומכים אחד על השני, כן? לצורך העניין, אם היה לך, אם למישהו מאיתנו היה חבר, שני חברים, חבר שקם כל בוקר ועושה בדיוק מה שאתה רוצה, חבר אחר, אבל בתוך הלב הוא חושב עליך. נו, מה נעשה? זה המצב. וחבר אחר שאוהב אותך באמת, וחושב שאתה מוצלח, ואוהב לשמוע את דבריך, והוא שומע בקולך ב-80%. אין ספק מה היה יותר אהוב עלינו. זה פשוט החלוטין. ושוב, זה לא בא להגיד לבטל את החובה, אבל אני רוצה, הפירוש השני של רש"י, משמעותו היא שהקדוש ברוך הוא חוץ ממה שהוא אוהב אותנו, ובאמת זה לא רק חוץ, זה מתחבר ביחד. אבל יש לו גם אג'נדה. יש לו תפיסת עולם. הקדוש ברוך הוא מזוהה, וזה התורה אומרת את זה באופן מאוד מאוד חריף ומאוד מאוד ברור, הקדוש ברוך הוא מזוהה על ידי שדרכו יצדוקו ומשפוט. הזכרנו בהקשר הזה את אברהם אבינו שאומר, ושומרו דרך השם לעשה צדוקו ומשפוט, אבל גם הנביא מיכה אומר את זה, כן? שמה שהקדוש ברוך הוא מבקש מהאדם זה עשות משפט, ואהב אז חסד, והצנע עליך שים אלו יקחו. זאת אומרת שההליכה בדרך היושר, מה שנקרא, מה שרשי אומר, כגון גזי לגני וניאוף ורוב המצוות, זה הפירוש הוא שיש לקדוש ברוך הוא דרך שאנחנו יודעים אותה, התורה מלמדת אותנו, וההבנה האנושית מלמדת אותנו, מהי דרך השם, מה הדרך הנכונה לפעול, וחלק בלתי נפרד מהידידות זה ללכת בדרך השם, להיות מזוהה איתו. השתמשתי פעם במשון, הרמב״ם כותב בתיאור היחסים הזוגיים המושלמים, אז הוא כותב על, 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 על הצורה שעומדת אישה מושלמת, כן? מהלכת בתאוות ליבו ומרחקת כל מה שישנה. זאת אומרת, הרמב״ם בהלכות אישות, פרק, אם אני לא טועה, כף א', אבל אולי אני טועה בפרק, ככה הוא מתאר. אז זה אומר, האהבה שלנו, הידידות שלנו עם הקדוש ברוך הוא, מביאה אותנו לאמץ את הדגישות שלו, את התפיסות שלו, ולהיות אהבה אז חסד. זה מאוד מעניין, הנביא לא אומר עשות משפט ועשות חסד, אלא עשות משפט ואהבת חסד. וכן, כל זה מצטרף ביחד, אבל בדרך הזו, יש אופציה.
מה הדקדוק?
לא, אהבה. שהנושא הוא הלב. הנושא הוא אהבה. זאת אומרת, באמת, להתחבר לקודש ברוך הוא, זה אומר לאמץ את התפיסות שלו, לאמץ את הדרכים שבהם הוא אומר, ויש לנו דרך להבין אותם ולדעת אותם. יש לנו דרך להבין אותם ולדעת אותם. כל זה חשוב ונחוץ גם כדי שנדע איך לפעול. בהרבה מאוד מקרים, האדם שלא יודע, שחושב על התורה בבחינת צו לצו, צו לצו, אז הוא עלול לחשוב שאם הוא, כן, אם הוא פתר את הבעיה בדרך הזו, אז הוא פתר את הבעיה. זה לא נכון. התורה יש לה מגמה, יש לה משמעות, לצורך העניין, אם נדבר על האבלות על החורבן. חז"ל מביאים את הדוגמה הזאת, אדם שאוכל בשר בסעודה מפסקת, שותה יין בסעודה מפסקת, עליו הכתוב אומר, ותהי עוונותם על עצמותם. מה קרה כאן? אנשים, יש כזה מתח קבוע, יש הלכה. הלכה אומרת שצריך לצום בתשעה באב. אז אנשים צמים בתשעה באב, אבל אין להם מצב רוח מדי הרבה להיות מדוקים. אז עושים לפני זה סעודה גדולה, עם בשר ועם יין וכו'. אומרים חז"ל, לא עשית כלום. לא עשית כלום, חלילה. אבל פספסת, כי המטרה של הצום, יש לה משמעות לתשעה באב. אז מה קרה? בשלב הבא, נהיה איסור לאכול בשר ויין בסעודה מפסקת. ואז אמרו, הפוסקים אומרים את זה, כן, מי שאוכל בשר ויין בסעודה הראשונה, ואחר כך מברך ברכת המזון ומהר נוטל ידיים, זה נקרא שהוא אכל בסעודה מפסקת. זאת אומרת, יש מתח מתמיד שלפעמים קשה לאנשים להתחבר לרעיון, והם עסוקים בלקיים את הדבר בצורה טכנית, והיה להם, איך אומר הפסוק, ולא אהבו שמוע, הם לא רוצים, קשה להם לקבל את הרעיון שהתורה מכוונת לרעיון, למגמה, והם מנסים הרבה פעמים לברוח מזה. חלילה, אני לא חושב שמישהו רוצה את זה בכוונה. זה מעייפות, מחולשה, מחוסר חינוך נכון וכן הלאה. אבל התפקיד שלנו הוא להעמיד את התורה כמערכת בעלת משמעות, לנסות לחוות ולתפוס את המשמעות, והדבר הזה חיוני כי זאת כוונת התורה. זאת המגמה של הקדוש ברוך הוא. אבל גם זה חשוב, כי באמת האמונה תלויה בדבר הזה. כי אם אנחנו נעמיד את החיים האמוניים, החיים התורניים, כמעשים טכניים לגמרי, סופו של דבר המערכת תהיה ריקה. היא תהיה ריקה והיא תהיה בבחינת צו לצו, קו לקו, זה ער שם, ולמען ילכו אחור וכשלו ונלכדו. אני רוצה ממש לסיום לומר את הדבר הזה, שהתשובה האמיתית לבעיה הזאת, בגדול, היא אחת. והיא מצוות תלמוד תורה. מצוות תלמוד תורה נועדה כדי שאדם יראה את התורה כמו שהיא כתובה. הוא ילמד תורה שבכתב כמו שהיא כתובה, ותורה שבעל פה כמו שהיא נמצאת, ומה שכתוב בחז"ל, ומה שכתוב בראשונים. כמובן שאם אדם לוקח מספריים ולוקח חלקים בתורה ולומד אותם, ואחר כך כן, מאותו אדם, במשל ישן שלי, אדם שיקח ספר על הלכות ריביס, יעבור על כולו מתחילתו ועד סופו, ויגיד, אין פה זכר לשבס. מכאן ששבס היא לא כזה דבר חשוב. המטרה של הספר הזה היא לתאר את הלכות ריביס, הוא עושה את זה טוב או פחות טוב לפי ינו, הוא לא בא להגיד הלכות שבס. באותו אופן, מי שרוצה להכיר את היהדות רק מספר שולחן ערוך עם משנה ברורה, גם הוא יפגוש את היהדות בצורה שלמה, כי המשנה ברורה והשולחן ערוך מביאים חלקים שונים. אבל עדיין זאת לא המטרה של הספר הזה, המטרה של הספר הזה זה לבאר את ההלכות המעשיות של אור החיים. אבל אם אדם לומד את התורה בצורה רחבה, ולומד את מה שכתוב בתורה שבכתב, לומד את מה שכתוב בחז"ל, והוא לא מדלג כשהגמרא מגיעה לאגדתס, אז הוא מקבל תמונה רחבה ושלמה, יותר טובה, יותר קרובה לאמת, ואז החיים שלו נראים אחרים. אז שם השם, איך כתוב שם בפסוק, וראו כל עמי הארץ כי שם השם נקרא עליך.